יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת שלח. פרשתנו מתחילה בציווי לשלוח מרגלים לארץ ישראל, כדי לדעת איך אפשר לכבוש את הארץ יותר קל. וכך נאמר בפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. ועל המרגלים נאמר, כולם אנשים ראשי בני ישראל אימה. אומר רשי, כל אנשים שבמקרא, כל פעם שכתוב אנשים במקרא, הכוונה היא חשובים. זאת אומרת שהמרגלים היו אנשים חשובים. הרמב"ן מוסיף ואומר, שאם תתבונן ותראה שכלב נמנה שלישי ברשימת השמות, ויהושע בן נון נמנה חמישי ברשימה. מזה אתה למד שאלה שנמנו לפניהם היו בדרגה רוחנית עוד יותר גבוהה מיהושע וכלב. זאת אומרת, מדובר פה בצדיקים גדולים. ואם כן, נשאלת השאלה, אנשים חשובים וגדולים כאלה, שמשה רבנו בחר בהם, איך הגיעו בזמן קצר כזה של 40 יום, לידי חטא נורא כזה של חוסר אמונה ביכולת השם להכניסם לארץ ישראל? כפי שהגמרא בסוטה אומרת, שהחטא שלהם היה החטא הגדול, כי הם אמרו כי חזק הוא ממנו כביכול מהקדוש ברוך הוא, שאפילו שהוא הבעל הבית, עם כל זה הוא לא יכול להוציא את כליו משם. איך הגיעו לעיוות נורא כזה? ובפרט שהארי הקדוש אומר, שמשה רבינו הוריד את 12 נשמות של בני יעקב, והכניס אותם כל נשמה בנשיא השבט שלה. וזוהי הסיבה שהתורה הקדושה אומרת ואלה שמותם, והתורה מונה כל אחד ואחד לפי השבט, לפי השם. למטה ראובן, שמוע בן זכור. פסוק נפרד למטה שמעון, שפט בן חורי. וכן לכל ה-12 שבטי ישראל. להדגיש לנו גם את שם השבט, וגם את שם הנשיא, שבכל אחד מהם הכניסו נשמה של בן יעקב אבינו. לכן נקרא שמו עליהם. אז זאת אומרת שהיה להם נשמות גבוהות באותו רגע. אם כן, נשאלת עוד יותר השאלה, איך יכול להיות שאנשים קדושים כאלה, שיש להם נשמות גבוהות כאלה, שבטי כה, יקשלו בחטא כזה, שגרם חורבן ליוצאי מצרים, שכולם נשארו במדבר? מבארים הספרים הקדושים. הוא מובא בספר מסילת ישרים פרק י' שתאוות הכבוד הוא שהעבירה אותם מדעתם. כי הם חששו שבהיכנסם לארץ ישראל הם לא יהיו נשיאים. יפסידו את תואר הנשיא. כך כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת קורח דף קופנון ח', הזוהר אומר, כולו זקוין אבא ורשת ישראל אבא. כולם היו צדיקים וראשי בני ישראל. אבל אינון הם לקחו לעצמם איתו בי שלקחו להם דבר של בושה על המה, כי אמרו, אי ילינן ישראל לארץ, אם עם ישראל יעלו לארץ ישראל, יקחו מאיתנו את הנשיאות. ובאותו רגע שתאוות הכבוד נכנס בהם, פרחו מהם נשמות השבטים שהוכנס בהם. נשארו לבדם ולא התגברו על עצמם מתאוות הכבוד. מאזינים יקרים, זה מלמד אותנו לאן רדיפת הכבוד יכולה להביא את האדם, אפילו הכי צדיק והכי קדוש. יכול תאוות הכבוד להוריד אותו מאיגרא רמא לבירא מיקטא. כפי ששנו חכמינו בפרקי אבות, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. התנא מלמד אותנו שהכבוד זה סם המוות לרודף אחריו. שבשעה שאדם מתיירא פן ייפגע בכבוד שלו, הוא מאבד את עשתונותיו, דורס, רומס את כל אשר סביבו ויורד לתאום רבה. ואת זה אנחנו רואים אצל ירבעם בן נבט. ירבעם אמר בליבו, היות והלכה היא שבעזרה בבית המקדש רק מלך יהודה יושב על כיסא המלכות. בכל השאר, כולל מלך ישראל, צריכים לעמוד. זאת אומרת שבשלושת הרגלים שכשור כל ישראל עולים לרגל, כולם יבואו לבית המקדש, ויראו את רחבעם מלך יהודה יושב על הכיסא, ואני, ירבעם, מלך ישראל, עומד כאחד האדם, כאחד ישראל. הרי לבבם כולם יימשכו אחריו, אחרי מלך יהודה. מה הוא עשה ירבעם בנבט? והיה שני עגלי זהב, עגלי זהב, עשה עגלים. ויאמר עליהם, אמר ליהודים, רב לכם מעלות לירושלים, לא צריכים לעלות לירושלים. הנה אלוקיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, רחמנא ליצלן, עגלי זהב הם מלאו אותנו ממצרים. ויעש ירבעם חג בחודש השמיני ב-15 יום לחודש, קבע חג חדש. ירבעם בן נבט מעמיד עגלי זהב, עבודה זרה, בודה חג מליבו, חוטא ומחטיא את הרבים, כל זה נגרם לו, הכל מחמדת הכבוד. הפחד שמה ייפגע הכבוד שלו, שהוא יעמוד במלך יהודה יישב. ועד כדי כך, שהגמרא אומרת לנו במסכת סנהדרין קב', שאחרי המעשה הזה, בורא העולם הקדוש ברוך הוא תפס אותו בבגדו ואומר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שמעתם? בורא העולם אומר לרב המנבות, אם תחזור בתשובה, אני, אתה ובן ישי דוד נטייל בגן עדן. מי מבין את הדברים האלה? מושגים רוחניים, עליונים. מה אומר לו ירבעם לקדוש ברוך הוא? מי בראש? מי ילך ראשון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש, דוד המלך בראש. אמר לו ירבעם, יאחי, אם זה כך, אם אני לא בראש, לא בעינן, אני לא רוצה. וככה הוא נשאר חוטא ומחטיא את הרבים שאין לו חלק בעולם הבא. התבוננתי במאמר הזה וראיתי שבהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ואתה ובן ישי. לכאורה הקדוש ברוך הוא מזכיר את ירבעם לפני בן ישי. אבל כשהוא שאל מי בראש, באותו רגע הוא הפסיד את זה. גרם שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, בן ישי בראש. על כל פנים רואים מכאן שתאוות הכבוד הוא כל כך חזק, שירבעם לא היה מוכן לשוב בתשובה, המשיך לעבוד את עבודה זרה, נטרד מן העולם הזה ומן העולם הבא. אותו דבר, תאוות הכבוד גרם לקורח שיאבד הוא בכל עדתו עמו. כמו שהתורה אומרת לנו בפרשת קורח, וביקשתם גם כהונה. וחכמנו במדרש אומרים לנו שכל העניין של כוח היה שהוא ראה שהכתירו את אלצפן בן עוזיאל נשיא, והוא נפגע. מגיע לי להיות נשיא. ונצא למלחמה עם משה רבנו ונאבד הוא בכל עדתו. רואים עוד פעם מה תאוות הכבוד יכולה לגרום ללחם עם משה רבנו ולאבד את הכל. אותו דבר רואים אצל שאול המלך. כל הסיבה ששאול המלך ערב לדוד המלך זה היה בגלל כבוד. כך נאמר בשמואל א', ותעננה נשים המשחקות ותאמרנה, הם שרו ואמרו, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. ואיחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה ויאמר, נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. האמת היא שמזכירים את השמות האלה צריכים לפחד, אבל כדי ללמוד צריך להזכיר את זה. וכך אומרים חז"ל במסכת נדרים, לא יאמר אדם אקרא כדי שיקראו לי חכם, אשנה כדי שיקראו לי רבי, אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. כי כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. רבי שמחה בוני מפשיסרי, זכותו יגן עלינו, אומר שלכל יהודי צריך שיהיה לו שני כיסים. כיס אחד שיחזיק בה את הפסוק, בצלם אלוקים עשה את האדם. ובכיס השני את הפסוק, ואנוכי עפר ואפר. כאשר הדבר נוגע לכבודו האישי, עליו להוציא מן הכיס את הפסוק ואנוכי עפר ואפר, ולהתבונן בו, ולא להיפגע, ויוכל לשאת את עלבונו ולסלוח. לעומת זה, כשמגיע לעניינים רוחניים, יוציא את הפסוק בצלם אלוקים עשה את האדם, שלי כוח אלוקים, ובכך התחזק מבחינה רוחנית. אבל מה עושים בני אדם? את ההפך. כשמישהו פוגע בכבודו, הוא צועק, בצלם אלוקים נברא אדם. וכאשר אומרים לו, תתחזק בלימוד, בעבודת השם, תשקיע, יש לך כוחות, אתה יכול להתעלות. מה הוא אומר? מי אני? מה אני? אנוכי עופר ואפר. רואים גם בתורה הקדושה שהתורה מציינת את משה רבנו. במה היא מציינת אותו? ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה. רק על ידי זה מחזיקים את הקדושה לתמידות. האבא שלי סיפר לי, אבא שלי זכר צדיק לברכה סיפר לי, שהגיע אדמו"ר הקדוש, רב אהרון מבלץ, זכותו יגן עלינו, לארץ ישראל, הצילו אותו מהשואה והגיע לארץ, יצאו כל אנשי ירושלים לקראתו בקבלת פנים בכניסה לירושלים ברחוב יפו. כשהגיע המונית שבו ישב הרמי מבלץ ואחיו, הבולגיירוב, האבא של אדמו"ר מבלץ שליטה של היום, נדחקו אלפים לראות את האדמו. תוך הדחיפות דחפו את האבא, והאבא שלי זכר צדיק לברכה מצא את עצמו ממש ליד הדלת של המונית. כשפתחו את הדלת הוא שומע שהאדמו מבלץ פונה לאחיו הבולגאי הרב ואומר לו ביידיש, ווסט ממר הרן גפירתי מלכה רן, איפה הכניס אותי לשוק? שנשתו כננדר וייק, אין דרך אחר רק להכניס אותנו בשוק? הוא ראה כל כך הרבה אנשים, הוא הבין שזה שוק, לא חשב לרגע שכל ההמונים האלה באו לקראתו. מספרים שבשנת תקל"ז שעלה לארץ ישראל הרב הקדוש רב מנחם מנדל מויטבסק, זכותו יגן עלינו, תלמיד הבעל שם טוב, והוא עלה לארץ אז בראש העלייה החסידית שנקראת, שמנתה 300 איש. ובעת הפלגתם בים קמה רוח שערה, וגלי הים התרוממו והימו, היה פחד להפוך את האונייה על כל יושביה. הם היו בבחינת יעלו שמיים ירדו תאומות, פחד ורעדה ארזה בכולם. ואז נעמד הרב הקדוש רב מנחם מנדל מויטבסק על סיפון האונייה, הרים עיניו לשמיים ונשא תפילה, וכך הוא אמר: ריבונו של עולם, אתה יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, רק אתה יודע את האמת, שכשהריפו עליי שפחים וכיבדו אותי בכבוד מלאכים טרם עלייתי לארץ ישראל, כשבאתי להיפרד מהרב הקדוש רב פנחס מקוריץ, זכותו יגן עלינו, הוא הכריז ברבים: תנו כבוד למלך ישראל. אותו דבר אצל ארטולדס ינקב יוסף. אותו דבר באתי למעונו של הרב הקדוש המאור עיניים, זכותו יגן עלינו, יטריח את עצמו המאור עיניים לכבד ולרבץ את הבית לכבודי. כל הכבוד הזה גרם לי ייסורים נוראים ממש, ובכל זאת הייתי מוכן לקבל אותם לכבודו של ארץ ישראל, כי אני נוסע לארץ ישראל. בזכות זה תעזור לנו להגיע בשלום לארץ ישראל. מאזינים יקרים, למדנו כמה צריכים להחדיר בתוכנו שאנחנו עפר ואפר, ולא לרדוף אחר הכבוד. ואם מישהו פוגע בך, מיד לסלוח לו. זהו דרכם של צדיקים. כך הגיעו לדרגות הגבוהות שלהם. וזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. ויהי רצון שכל יום שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, בנפשי כאופו לכל תהיה, שנתבונן בזה, ואז כל החיים שלנו יהיו חיים אחרים, ונזכה על ידי זה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, אבל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עלינו, מסביר את ההסבר איך יכול להיות שאנשים גדולים כאלה, שהתורה מעידה עליהם שהם היו חשובים וקדושים, משה רבנו בחר בהם מכל ישראל, כפי שאמרנו שהכניס בכל אחד מהם את אחד מבני יעקב אבינו, ראש השבט. אז איך יכול להיות שאנשים כאלה ידברו נגד הכניסה לארץ ישראל? מסביר הבעל שם טוב שדווקא בגלל שהם היו אנשים רוחניים בדרגה גבוהה, לכן לא רצו להיכנס לארץ ישראל. למה? כי במדבר לא היו צריכים להתעסק כלל בגשמיות, כי בכל יום קמו בבוקר מצאו מן מן השמיים לכל המשפחה, יש להם לחם, מי שתייה מבעירה של מרים, עננים מכל הצדדים ביום ובלילה, אפילו את הבגדים לא צריכים לרחוץ, עננים עושים להם את זה. אם כן, מה הם עשו כל היום? כל היום היו עסוקים רק ברוחניות מסביב לארון הקודש, למשה ואהרון. וכשהגיעו לארץ ישראל הם הבינו שכל מה שהזכרנו ייפסק. לא יהיה מן, לא בעירה של מרים, לא עננים, ארץ אוכלת יושביה. אומר הבעל שם טוב, ארץ הארציות, הגשמיות, אוכלת את יושביה. תצטרך להתעסק בגשמיות, וזה יוכל אותך מבחינה רוחנית, לא יהיה לך זמן ללמוד כפי שאתה רוצה, לחיות חיים רוחניים נהלים. לכן הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. אבל החטא הוא, מהו החטא? החטא הוא שבורא העולם אומר, אתם רוצים להיות מלאכים? מלאכים יש לי מספיק. ומברכים, או משפרים, או מפוארים, או מריצים, או מקדישים. בראתי אתכם בני אדם, בשר ודם. נתתי לכם גוף גשמי עם רצונות גשמיים. בעולם גשמי. אבל הכנסתי בכם נשמה טהורה. אני רוצה שתעבדו בעולם הגשמי, עם הגשמיות, עם הניסיונות, עם התאוות, תהפכו את הכל לרוחניות, לקדושה. זה המטרה של כל העולם. להכניס את הקדושת התורה, את המצוות, בעולם הגשמי. כפי שהגמרא אומרת בברכות, שפסוק אחד אומר, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. הארץ נתן לבני אדם. פסוק שני אומר, לשם הארץ מלואה, שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא. אז תחליט, או שזה בני אדם או לשם. ותרץ הגמרא, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. לפני ברכה, לפני שאתה מברך ומכניס את הרוחניות בגשמיות, אז לשם הארץ מלואה, שייך לשם. אחרי ברכה, שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, והארץ נתן לבני אדם. המטרה שלנו להכניס את הקדוש ברוך הוא בעולם הגשמי. על פי הרעיון הזה, ביאר האדמו"ר רבי סחרדב מבעלז, זכותו יגן עלינו, את צמיחתה של פרשת הפרשת חלה בפרשתנו לפרשת המרגלים. כי מה זה הפרשת חלה? כתוב בספר החינוך במצווה ש"פ"א, אומר, מהו שורש המצווה? לפי שחיותו של האדם במזונות, ורוב העולם חי על הלחם, רצה הקדוש ברוך הוא לזכותנו במצווה תמידית בהפרשת חמלה בלחמנו, כדי שתנוח ברכה זו על ידי המצווה, ונקבל בה זכות בנפשנו. זאת אומרת לקדש את החומר, לקדש את האוכל. וזה היה הטעות של המרגלים. המרגלים טעו, הם היו צריכים לדעת שקדוש ברוך הוא הועיד לנו עבודת קודש בעולם הגשמי. כמו שאומר הבלתן יסב והקדוש ברוך הוא לי יש לו דירה בעולם התחתון הזה. זה כל המטרה. כך פוסק מרן הבית יוסף בשולחן ערוך אור החיים סימן ריש למד א', וזה לשונו. בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך שמו. כמו שכתוב בספר משלי, בכל דרכיך דהיו. ומי שמנועה כך, הוא נקרא עובד השם. וכך כותב המשנה ברורה בשם חיי אדם, בסימן ריש למד א', וזה הלשון. וראיתי אנשי מעשה, שקודם האכילה היו אומרים, לפני שהיו הולכים לאכול, היו אומרים, הנה אני הולך לאכול ולשתות כדי שאני אהיה בריא וחזק, לעבודתו יתברך שמו. וכך כותב גם כן, הנועם אלימלך זכותו יגן עלינו בצטל קוטן, שלפני שאתה אוכל אתה צריך להגיד, אין אני אוכל להנעת גופי, אלא שיהיה גופי בריא וחזק לעבודתו יתברך. הרבי מלילוב, זכותו יגן עלינו שהייתי קרוב אליו, היה יכול להיות שילך להתפלל לפני שהוא טבל במקווה. אבל לא קרה אף פעם שיגש לאכול בלי לדבול קודם במקווה. כי זהו עבודת הקודש, להעלות את הגשמיות לרוחניות. אחד מהחסידים המקורבים של רבן הגדול מקרלין, זכותו יגן עלינו, ישב פעם במחיצת רבו, וראה שהרבי לקח תפוח עץ וברך בכוונה ואכל. חלפה לו מחשבה לאותו תלמיד, הרבי אוכל תפוח ומברך, אני גם אוכל תפוח ומברך, מה ההבדל בינינו? באותו רגע הרבי יפנה את ראשו לעבר החסיד ואמר לו, בוא אני אסביר לך. אני קם בבוקר, נעמד ליד החלון, צופה החוצה ורואה את עץ התפוחים. ליבי מתמלא משמחה על מעשה הבורא, מה רבו מעשיך, השם כולם בחוכמה, עשית מלא הארץ כיעניך. בא לי לברך את הקדוש ברוך הוא ולהגיד, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, בורא פרי העץ. אבל, בלי לאכול את התפוח, זה יהיה ברכה לבטלה? אז אני מוכרח לקחת את התפוח ולאכול אותו. לעומת זה, אתה קם בבוקר, צופה בעץ התפוחים, מתעוררת בלך תשוקה, תאווה לאכול את התפוח. ואז אתה חושב בדעתך, אם אני לא אעשה ברכה, הקדוש ברוך הוא יקל לי בשיניים מחר, ואני לא אהיה מסוגל לאכול עוד יום תפוח. אז אתה מברך. מה יוצא מזה? אני מברך ואוכל, ואתה מברך ואוכל. אלא, אני אוכל כדי שאני אוכל לברך, ואתה מברך כדי שתוכל לאכול. זה ההבדל. יהודי צריך לאכול כדי שירצה לברך. וזה היה טעות של המרגלים, שלא הבינו דווקא בארץ ישראל, אין מן, אין בעירה של מרים, אין עננים, אתה לא רואה כלום, הכל נסתר, נשיונות, כך רוצה הקדוש ברוך הוא שתתגבר, וכך אתה נקרא עבד השם. וזה הפירוש בפרשתנו, ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו. וימלא אחריי, מבאר האור החיים הקדוש, כי כאן מלבן אותנו התורה. אתה יודע מה זה עבד השם? עבד השם שהוא מתגבר על ניסיונות. וזה הכוונה. ועבדי כלב, מדוע כלב נקרא עבדי? כי רוח אחרת היה עמו. גם יהושע בן נון לא חטא, אבל לא קוראים לו עבדי, כי יהושע בן נון, משה רבנו, הכניס לו קוד, יהושע, יו יושיעך מעצת המרגלים, ממילא היה לו כוח ממנו להתגבר על הניסיונות, לא היה לו ניסיונות כמעט. מה שאין כן, כלב לא קיבל את הקוד הזה. וכלב רוח אחרת הייתה עמנו. מה הכוונה רוח אחרת? כאן על פי החסידות, היה לו יצר הרע אחרת, רוח אחרת, הוא רצה ללכת עם החברים שלו. ובכל זאת, וימלא אחריי, התגבר על זה. לכן הוא נקרא עבד השם. עבד השם לוקח את העולם הגשמי והופך אותו לרוחני. כדי להגיע לזה, מאזינים יקרים, צריך הרבה תפילה. כל פעם אתה הולך לאכול, אתה הולך לשתות, אתה הולך ברחוב, אתה הולך לעבוד, אתה הולך ללמוד בוודאי וכולו, תבקש, תתפלל. אתה יוצא לרחוב, תבקש שלא תיפגע. בפרט בקיץ, מה שקורה עם הפריצות, שלא תיפגע. פעם שלח אותי אדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו, בשליחות, עוד הייתי בחור לתל אביב, ואמר לי, תתפלל שתזכה לשמירת העיניים. והזכיר את הפסוק מתהילים, שדוד המלך אומר בתהילים קוף יוטט, עבר עיניי מראות שווא. דוד המלך לא מבקש עבר שווא מראות עיניי, תוציא את הלכלוך מהעיניים. יש לכלוך, אבל עבר עיניי מראות שווא. תשמור אתה על העיניים מזה, זה המטרה שלך, שאפילו שיש השווא, עבר עיניי. איך? על ידי תפילה. כך רואים בפרשתנו. סוף הדבר שכל הנשיאים הראו מעשיהם, ונסתלק מהם כל אחד את הנשמה המיוחדת שהיה, שקיבלו מבני יעקב. צולתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון. כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה למדלת, אמר רבא, מלמד שכלב פירש מעצת המרגלים, השתתח על קברי האבות בחברון, ביקש והתפלל, אבותיי, ביקשו עליי רחמים שאני אנצל מעצת המרגלים. אותו דבר זכה יהושע בן נון שמשה רבנו התפלל עליו. האדמו"ר רבי חנוך מאלכסנדר אומר על הלשון הכתוב ויקרא משה להושע בן נון יהושע, שמכיוון שראה משה שיהושע בן נון תמיד הולך ואומר הושע הושע אנא השם הושע נא, תמיד התפלל. אמר משה רבנו, יא יהושעך מעצת המרגלים, שהשם יעזור שהבקשות שלך יתקבלו. כי מי שעיניו נשואות תמיד אל התפילה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. היה לי סיפור עכשיו בחף סיוון. משפחה הזמינה אותי לערוך חופה וקידושין באפולה. באותו יום היה לי עוד אירוע. ביקשתי וביקשתי מהמחותנים באפולה שיעשו את זה בדיוק בשעה 7, דקה לא יותר מאוחר. ובאותו יום הייתי במרכז, ולאחרי הצהריים לקראת הערב אני חוזר לכיוון אפולה לחתונה. סוף כביש 6 והדרך לאפולה פקוק, אי אפשר לזוז, אי אפשר. הנהג שלי מנסה לעשות כל דרך שבעולם ולא הולך. חשבתי, הנה הם עומדים שם כפי שביקשתי מהם כל כך ומחכים לי, אני מנסה להתקשר אליהם, לא הולך. בקיצור, אני מגיע לחופה, היה כבר שעה 8. בלב שלי הייתי בטוח שהם כולם כעסים ולא יודע מה. אני נכנס, ניגשת אליי האמא של הכלה, אומרת, הרב, אני רוצה להגיד לך בצד, אתה לא צריך להתנצל. אתה יודע למה איחרת? היום חף סיוון. ובמשפחה שלנו יש הקפדה שביום הזה לא מתחתנים, כי היו גזירות. ובשעה 7, אז עוד לפני השקיעה, התחננתי, התפללתי לקדוש ברוך הוא, שתאחר, כדי שיצא שחופה כבר תהיה בחף א'. רואים מהו כוח התפילה. וכך כתוב בשם הרב רבונן, עצה לכל בר ישראל, שלא יחסר לו מחסורו ולהיות תמיד דבוק בשם, שירגיל תמיד את עצמו להתבקש ולהתפלל על כל דבר, מקטן ועד גדול. ועל ידי זה, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. שבת שלום ומבורך.